בירה היא לא סתם משקה. בירה זה משקה שמקרב בין אנשים. היא מביאה חום, היא מביאה שלווה, היא מביאה שמחה. אז בימים אלה שהרבה בעלי פאבים נמצאים במילואים, והרבה נאבקים בשביל לשרוד את המצב, צאו לפאב המועדף עליכם. תתמכו בהם ותהנו מכוס בירה טובה. בירוויו, פודקאסט הבירה של גלית וגדי.
שלום לכם ושוב אתם איתנו בפודקאסט בירוויו, דברים שרואים דרך כוס הבירה, פודקאסט הבירה הישראלי הראשון, ואיתי כמובן גדי, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך גלית?
אני בסדר גמור, אני לא רואה אותך בשבועות האחרונים, איפה אתה מסתובב?
האמת היא שזה פחות קשור לבירה, זה יותר קשור לאוכל. אני בתקופה האחרונה כבר משהו כמו
כמה שבועות טובים,
עושה סדנאות במרכזים של מפעולים, בבתי מלון, בכל מיני מקומות בארץ, והפלא שהוא זה לא סדנאות בירה, דווקא סדנאות אוכל. הקטע שם שפתאום קלטתי, שמה שהכי חסר לאנשים שנמצאים מחוץ לבית ונמצאים במלון, זה הקטע של הלבשל.
כן, בהתחלה באת בקטע של להעביר את הזמן, קצת הפוגה, אבל זה
אמרתי, בוא נעשה סדנאות בירה, בוא תתאמו בירה, אמרתי, בוא נעשה כל מיני דברים אחרים נחמדים, ואז איכשהו, זה הכל טק טק טק, התרכז לקטע של אוכל.
נכון.
שזה הדבר שבעצם הכי חסר להם, הקטע של לבשל. אז התחלנו לעשות סדנאות בישול, פסטות, לחמים, פרצלים, כל מיני דברים שאפשר לעשות ולבשל בלי יותר מדי ציוד. וזה הקטע. ואז באחת הסדנאות, באחד המלונות, פתאום נכנסות לי איזה 4 ממות מרוקאיות מסדרות כאלה, ואני מסתכל עליהם ואני אומר, אוי, אני הולך ללמד את אותם לבשל עכשיו, הרי הם יכולות לעשות ממני קרקס עם הקטע הזה. אבל הן היו נחמדות והן רחמו עליי, וזה היה פשוט מדהים. לימדתי אותם לעשות פסטה, וזה מסתבר שזה דבר שהם לא עושות כל כך בבית, אבל לראות את המגע של איך הן נוגעות בבצק, איך הן מקפלות את הדברים, איך הן עושות את זה, סדנה אחרת, גם עשיתי איתם דימסם, אז בכלל, כאילו, אתם יכולים להגיד מה לדימסם ולהם, אבל בואו, הם עשו את הדימסמים הכי יפים שיש, בלי לדעת מה זה, וזה הקטע, זה הקטע של הניסיון.
אבל בסופו של דבר, הם לקחו אותך ולימדו אותך איך לעשות קובה, ואיך לעשות דגים חריפים, וממולאים, וכל המאכלים האלה, ואני חושבת ש זה כאילו מאוד, מאוד טבעי, כי באוכל יש משהו מאוד ביתי, מאוד מנחם, מאוד שורשי, מאוד, באמת זה נותן לך תחושה של שייכות. אוכל זה משהו מאוד שמתחבר לרגשות, אנחנו ליצרים.
אנחנו תמיד אומרים את זה, שהקטע הזה של ריחות, זה קטע שזה הדבר הכי חזק מבחינת זיכרונות, נכון, ומבחינת רגשות. נכון. ובואי, לקחתי וטיגנתי במחוות שום, אז הם ישרמו לי, איזה ריח של בית, איזה ריח של בית. כאילו, באמת, הקטע הזה של הריחות ושל להכין דברים, זה הקטע הביתי.
נכון, זה נותן הרגשה, כאילו זה מחבר אותך, כמו שאתה אומר, לבית, ואתה לא תלוש. ואני רוצה להגיד שגם בתחום הבירה, דרך אגב, בשבועיים ככה האחרונים,
נכון,
אני רואה את איזושהי עלייה ברצון ובצורך לסדנאות בירה, באמת לשבת על כוס בירה, לשמוע קצת סיפורים, כאילו לחזור בצורה איטית יותר, מדורגת, צנועה יותר.
לחזור לביחד, להיות ביחד.
לביחד, בדיוק, להיות ביחד. עכשיו, אני אוכל זה משהו מאוד יצרי, אבל אנחנו יודעים מכל סיפורי הבירה שלנו עד כאן, למי שיקשיב והצליח להבין, שגם בירה זה סוג של אוכל, וגם סיפורי הבירה הם מאוד מאוד יצריים, מאוד תוססים, בוא
מאוד
נגיד.
תוססים, מאוד תוססים, מאוד קטע של למה לי אין כן, ולהם יש, בוא אני גם
ואני
רוצה.
ואני רוצה, ואני רוצה מה שיש לו, וכל הדברים האלה באמת. דיברנו על החטיפות, על הפלילים ועניינים שקשורים לתחום הבירה. אז אם אנחנו מדברים באוכל, יצריות ובירה, אז היום אני חושבת שיש לנו פרק ממש מעניין, שאיכשהו מתחבר גם לכל הנושא הזה. איכשהו בכל הפרקים שלנו עד היום דילגנו על משפחת הסגנונות, על המשפחה הזאת, והיום יש לנו פרק בסגנונות הבירה, והיום אנחנו נדבר על הבוק והדופל בוק. אני חושבת שאין יותר זמן מתאים לדבר על הסגנונות האלה.
שנייה לפני שהחורף נופל עלינו
בדיוק,
חזק חזק.
שנייה לפני הקריסמס.
אז כן, אז בשביל לדבר על הבוק והדופלבוק, שאלה בירות עונתיות שהעונה שלהם מתחילה באזור נובמבר ומסתיימת באזור מאי, שזה פחות או יותר כשסוגרים את הביר גרדנס באירופה ומתכנסים לתוך הבתי הבירה, mm-hmm. עד שמתחילים לפתוח אותם, אבל עדיין החורף ככה מדי פעם נותן. אז קצת לפני שנדבר על הסגנונות, בואו נדבר קצת היסטוריה.
לפני שתדבר היסטוריה, אני אגיד כדי שאנחנו נוכל לדבר על הפרק היום, אז הזמנו מזג האוויר מושלם, שבה הגיע בהזמנה.
כן, סוף סוף פחות מ-20 מעלות.
יש באמת, אנחנו פה מקליטים, אבל בחוץ יש ממש חורף עם רוחות חזקות וגשמים, וטמפרטורה שקצת הועילה בטובה לרדת מ-20 מעלות. אז יצא לנו מזג האוויר מושלם, ואני אגיד כבר מעכשיו שאני מחכה לטייסטינג רום שלנו.
כן, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל את הפרק על בשנה שעברה שהתקלטנו לבירות חורף, זה היה באיזה יום 50 מטורף בחורף. אז הפעם הצליח לנו, התיאום הצליח הפעם.
כן, הפעם הקשיבו לנו. אז יאללה, אז היסטוריה.
טוב, אז יאללה, אז היסטוריה. היסטוריה, אנחנו מדברים על התקופה של ככה תחילת סוף ימי הביניים, בין המאה ה-12 למאה ה-17, בין ימי הביניים לרנסנס. מדברים על צפון גרמניה, ברית הרי ההנזה, אותה ברית שכבר הזכרנו בפעם שעברה.
בפרק הקודם, עם הנושא של מלחמות ובירה, ברית כלכלית בעצם.
נכון. מה שקרה שכל אירופה הייתה מחולקת בין הרבה נסיכויות קטנות, כל נסיכות קטנה ישבה על איזה נהר, וכמובן הייתה צריכה, לא הייתה צריכה, אלא גבתה כסף ממי שרצה לעבור ולהעביר סחורות על הנהר. ואז כמה בערך 100 ערים כאלה, או 100 נסיכויות כאלה בצפון גרמניה, החליטו שהם עושים ברית אחת כולם ביחד, ברגע שהם עשו את הברית הזאת, הם גם הורידו את העלויות המיסים שלהם, וככה הם קיבלו איזשהו יתרון על שאר אירופה, בזה שהם היו מאוחדים.
עכשיו, אמרנו שהם סחרו בכל מיני מוצרים.
הם סחרו בכל מיני, זה באמת נתן להם, הם בעיקר סחרו בדרך הים, כי צפון גרמניה זה על הים, על הקטע על הים הצפוני. הם סחרו לכיוון אנגליה, הם סחרו לכיוון רוסיה, הם סחרו יבשתית גם בנהרות לכיוון מרכז אירופה, מרכז גרמניה. בקיצור, היה להם מכל וכל, ובין היתר גם הייתה להם בירה. ואחת הבירות שהייתה יותר מבוקשת אצלם, זאת הייתה בירה שהגיעה מהעיירה איינבק.
שנמצאת איפה?
שנמצאת גם בצפון גרמניה, על גדות אחד הנהרות שם. ולמה דווקא את הבירה הזאת? כי לבירה הזאת היה בבישול שלהם בעיר, שהם בישלו, הייתה להם איזושהי שיטת בקרת איכות מאוד מאוד מיוחדת, שכנראה הצליחה לעשות את העבודה כמו שצריך.
זאת אומרת, לבירה הזאת בעצם, לבירה של איינבק, הייתה, היא יצאה לה שם טוב, של בירה איכותית, בירה טובה, ששווה גם לשלם עליה הרבה כסף.
נכון.
ובאמת ליהנות ממשהו שהוא איכותי.
אנחנו יודעים שבהרבה ערים ועיירות בגרמניה, להרבה מהתושבים היה רישיון לבשל בירה. וככה היה גם בעיירה איינבק. אבל מה שקרה שם, הם החליטו משהו אחר. הם החליטו, אין בעיה.
סליחה שאני קוטעת אותך, לכל בן אדם שבישל בירה היה צריך רישיון.
היה חייב רישיון.
אי אפשר היה לבשל בלי רישיון.
אי אפשר, היה חייב לקבל את הרישיון.
זה נקודה חשובה, כן.
אז להם היה את הרישיון שם, ואז אמרו דבר כזה, רגע, אתם יכולים להלטיט את השעורה או החיטה או מה שלא יהיה אצלכם בבית. את הבישול של הבירה יעשה הברומאסטר העירוני. עם הסיר בישול שלו, הוא יעבור מבית לבית ויבשל. אחר כך תשאירו את הבירה אצלכם במרתפים לצוס, ובסוף התסיסה, אחרי שאותו ברומאסטר יאשר שהאיכות של הבירה טובה, ייקחו את הבירה, ישימו אותה במחל גדול, וממנו יעשו את הייצוא של העיר. זאת אומרת, בעצם העיר תקנה את הבירה מהתושבים, ואז העיר תעשה את
תמכור את הבירה.
אז בעצם השיטת העבודה הזאת עשתה הרבה דברים טובים. א', היה בן אדם אחד שהוא קבע את האיכות, והוא היה בן אדם מקצוען, והוא לא היה זה שבעלים של הלטת, אז הוא לא הייתה לו שום בעיה להגיד להם.
לא היה לו אינטרס.
לא היה לו אינטרס להגיד זה בסדר.
יש אומרים שהוא היה ראש העיר, לא?
יש אומרים שכן, שהוא היה ראש העיר שהיה עושה את זה. סיר בישול הוא אותו סיר בישול, שעובר בין בית לבית, אז מבחינת הציוד היה אותו ציוד של הבישול של הבירה, ואחר כך אותו בן אדם גם היה עושה בצורה מאוד אחידה את הבקרת איכות ואומר מי הבירה טובה ומי לא טובה. עכשיו, זה שאת הבירות הלא טובות זרקו, אז בעצם הם יצרו מעין ברירה טבעית לשמרים טובים להמשיך ולייצר את הבירה, ולא גם שמרים שהם פחות טובים. והעובדה השנייה שהם הכניסו את הכל למחל אחד, הם עשו מעין בלנד, אז זה גם יצר, הוריד את השונות שבין בירה לבירה. זאת אומרת, אם הייתה איזה בירה שהיא קצת הייתה מעבר לנורמלי, אז ברגע שהיא התערבבה עם הכל, אז הכל חזר להיות לנורמלי.
אבל בעצם הם זרקו את הבצ'ים הלא טובים, הם יכלו למחזר את השמרים הטובים בעצם.
בדיוק, ואז ככה הם רק השאירו רק את השמרים הבאמת נקיים והבאמת טובים. בקיצור, אחלה בירה יצא להם, בירה טובה, כולם אהבו אותה, ומי שמאוד מאוד אהב אותה, זה הקיסרות בבווריה.
שלשם הבירה בעצם הגיעה, והם היו צריכים לשלם עליה הרבה כסף.
ברור, כי זה יבוא.
כי זה יבוא, בדיוק. ואז הקיסר, כמו הקיסר, בא ואמר, סליחה.
זה יותר מדי, השורה של הבירה
בתקציב שלי.
השורה בתקציב יותר מדי גבוהה, אז בוא נראה איך מורידים אותה.
איך מורידים אותה? אז יאללה, בוא נוריד אותה, בוא נעשה את הבירה אצלנו.
לא, רגע, איך מורידים אותה? אז אנחנו יכולים להפסיק לשתות אותה, אבל זה לא בא בחשבון, היא טובה.
זה בטוח לא בא בחשבון, זה בכלל לא אופציה. אז יש לנו את הפטנט הזה של לבוא ולעשות את הבירה הזאת בעצמנו, אבל מה? אנחנו לא בדיוק יודעים איך אנחנו עושים את הבירה.
אז מנסים לעשות אותה.
ולא ממש.
לא ממש מצליחים, אבל עושים אותה, וזה יוצא משהו דומה ובערך.
ובונים מבשלה במיוחד.
בונים בדיוק מבשלה במיוחד, בצמוד לארמון.
מה שהיום זה
הוף בראוהאוס. בית הבירה מאוד מאוד ידוע במינכן.
שאין תייר שמגיע למינכן ולא נכנס לשם.
בדיוק, אז שם הייתה מבשלת הבוק הראשונה של... זאת לפני בוק, עוד לא קראו לזה בוק אז.
נכון.
ואז וילהם הראשון, הקיסר בווריה, אמר, חבר'ה, זה לא, אני לא הולך ליד.
זה לא עסק.
אני רוצה את הדבר האמיתי. ואז פה מתחיל איזה משהו שעוד לא בטוח, עוד אף אחד לא יודע להגיד בדיוק מה זה היה.
איכשהו בדרך מסתורית הגיע ברומאסטר.
מגיע ברומאסטר מאיינבק לבשל את הבירה. אז יש כאלה שאומרים שהוא קיבל הרבה כסף, יש כאלה שאומרים שחטפו אותו, פה, לא משנה, לא הייתה לו ברירה, הוא היה צריך לתת עבודה וללמד.
כי המלך אמר.
וללמד את הבווארים איך לייצר את הבירה. ואז באמת ב-1612 יצא לעולם הבירה הראשונה שבושלה בהוף בראוהאוס. הבירה הזאת נקראה איינבקיש בירה. זאת אומרת, הבירה כמו של איינבק.
אז זה יפה שהם לא הסתירו, שהם בעצם העתיקו.
כן, תשמעי, אז בכלל, פילזנר זה הבירה שמגיעה מפילזנר. Mm-hmm. דורטמונדר זה הבירה שמגיעה מדורטמונד. ואיינבק ש... גם כן, הגרמנים האלה שיהיו לי בריאים עם ה...
כן.
אז הבירה הזאת... איינבקיש ביר. אז זה בעצם צריך להיות איינבקיש ביר, ואז הדיאלקט הבווארי זה, הוא קורא לזה איינבקיש ביר, ואז מהר מאוד הם קראו לזה איינבוק, ובוק בגרמנית זה טייש, אז מהר מאוד קראו לזה בוק, ומאז ועד היום, אם אתם רואים בירה שיש לה ציור של טייש על התווית, סביר להניח ב-90%
שזאת בבוק.
מדובר בבוק. Mm-hmm. או בדופל בוק או בבוק, בסגנון הזה שאנחנו מדברים עליו. עכשיו, עוד דבר, קצת תיאולוגיה. מרטין לותר, אותו מייסד הזרם הפרוטסטנטי של הנצרות, מסופר שהוא כל כך אהב את הבירה, שכשהוא התחתן, אז הוא קיבל מתנה חבית של בירה למזוג בחתונה, וכשהוא נקרא למוסדות הקתולים להגן על התיאוריה הפרוטסטנטית שלו, הוא הביא איתו גם בירה כדי שיהיה לו איזשהו חיזוק, שהוא יוכל להגיד את זה כמו שצריך.
אז בוא הגיע הזמן, בוא נדבר על זה. מה זה בוק? מה זה הסגנון הזה בעצם?
אז כן.
בוא נגיד שאם יש סגנונות בירה שאנחנו לא יודעים איך הם התפתחו ואיך הם נוצרו, פה אנחנו די... כן. די מכירים את הסיפור, די...
אין יותר מדי, חוץ מהגרסה של האם הוא נחטף או, או שיחדו אותו בכסף, הכל באמת, אין יותר מדי סיפורים, כולם מבינים, הבירה הזאת נולדה באיינבק, mm-hmm. הבירה הזאת הגיעה למינכן, רצו לעשות אותה, הכל ידוע וברור.
מבחינת הסגנון, זה סגנון של בירה עונתית.
אז זהו, הסגנון של הבירה הזאת הוא נהיה עונתי, הוא כן. לא היה באיינבק עונתי, בבווריה הוא נהיה עונתי. ולמה זה? בואו נדבר שנייה מה זה הסגנון בכללי, כן. שנבין.
אנחנו יודעים שבירה בוק היא בעצם בירה שהמלט בה הוא בפרונט. אוקיי? אם יש לנו בירות כמו נגיד בסגנון IPA שהקשוט הוא בפרונט, יש בירות שהשמרים הם, סגנונות שהשמרים הם בפרונט, כאן בבירה הזאת, בסגנון הזה, המלט הוא בפרונט. כשאנחנו שותים בירה בוק, אנחנו יודעים שאנחנו גם בארומה, גם בטעם, באפטר טייסט, כל תהליך בעצם הלגימה של הבירה הזאת, המלט הוא בקדימה, הוא בפרונט.
כן, המרירות היא רק ככה מאזנת אותו, אין לנו
פה... אנחנו לא מדברים פה על קשות לארומה, קשות, תכף ניכנס לכל העניין של הבישול ו-BJCP וכל הסיפורים האלה, תכף ניכנס, אבל מבחינת...
מבחינת מה שיש לנו בפה, בדיוק. משהו מאוד מאוד מלטי, אחוז אלכוהול יחסית גבוה, מדובר על 6.5 בערך, אחוז אלכוהול ומעלה.
זה לא בירה של קיץ.
זה בירה שהעונה שלה מתחילה, ברגע שסוגרים
את הביר גרדן,
את הביר גרדן, נכון. ככה באזור נובמבר, ואז מנובמבר שותים אותה עד מאי, מאי סוף החורף, החורף עדיין באירופה במאי מדי פעם קצת מרים את הראש, ואז עוד פעם עוברים חזרה לביר אותה יותר, להלסים היותר רגועים.
נכון, עכשיו, בגלל שאנחנו מדברים על בירה שהמלט הוא בפרונט, ועל כמויות מלט גבוהות יחסית, אז יש לנו גם אחוזי אלכוהול גבוהים. אחד המאפיינים של הבירה הזאת, זה באמת אחוזי האלכוהול הגבוהים שלה, שזה מ-6.5 ומעלה, תכף ניכנס לזה. אבל מה שאני כן רוצה להגיד, שהבירה הזאת בעצם התחילה כאיל.
כן.
אוקיי? הבירה הזאת, בבישולים שלה, הראשוניים שלה, היא התחילה כאיל, באיינבק,
ולא רק שהתחילה כאיל, היא התחילה גם עם בערך 30% לטת חיטה בתוך הבירה.
רגע, שנייה.
אוקיי, טוב, סליחה.
הבירה הזאת התחילה כאיל, היא בושלה באיינבק עם שמרי איל, אלה השמרים שהם גם עבדו איתם, ובנוסף, היה אחוז מסוים...
שלטת חיטה בפנים.
שלטת חיטה.
משהו כמו 30%, כן. 20%.
ואז בכל התהליך הזה, בכל המעבר או לא המעבר, זה לא שזה עבר מאיינבק למינכן, אבל
בכל החיקוי.
התהליך הזה של החיקוי, אז בעצם הברומאסטר במינכן שבישל את הבירה הזאת, את הבוק, הוא בישל עם חומרי הגלם שהיו לא זמינים, ומבחינת השמרים...
היה לו זמינים, שמרי הלגר.
מה שהיה לו זמין זה שמרי לגר.
תחשבו, אם אנחנו עושים את הבירה הזאת בנובמבר, ואת הבירות בעצם מתחילים כבר לייצר בספטמבר, אז בין ספטמבר לנובמבר, השמרים כבר נהיו שמרי לגר לגמרי.
בדיוק, אז מה שזה אומר, שהתהליך של הבירה מבחינת ההתפתחות, היא התחילה כאל, הגיעה למינכן, היא בעצם לגר.
היא נהייתה לגר.
בדיוק. זאת אומרת, הבוק של מינכן,
הוא קצת שונה.
הוא שונה. זאת אומרת, הם כן רצו משהו דומה, אבל עשו משהו שונה. אבל עוד דבר, נקודה חשובה, אמרנו שמה שבפרונט של הבירה הזאת זה המלט, ובאיינבק הם הכניסו אחוז מסוים של חיטה. אמרנו את זה?
כן, אמרנו את זה.
אמרנו. רגע, אז כשזה הגיע למינכן,
ירדה החיטה גם.
אז בעצם החיטה ירדה. עכשיו, מה שקורה באמת בגרמניה, בירות שהן מכילות אחוז מסוים של חיטה, הם
נחשבות כאלים. זה מה שהיום. היום בסופו של דבר, בירה של...
זה נקודה ממש חשובה. זה לא שאם אתה מכניס בירת חיטה, אז פתאום נהיה לך בירה איל. לא. אבל בירות שיש להם מרכיב של חיטה בגרמניה,
הם תמיד יהיו איל.
הם תמיד יהיו איל.
בדיוק. אז זה הקטע. זאת אומרת, פעם איינבק הייתה, הבוק הייתה איל.
איל עם חיטה, והיום זה לגר בלי חיטה.
עכשיו, עוד איזה אנקדוטה קטנה על הנושא הזה של העונתיות שדיברנו על הבוק. יש איזה מונח שנקרא בוק ביר אנשטיך. בוק ביר אנשטיך זה הנקירה...
איך אתה מת על המילים האלה?
זה הנקירה הראשונה, זה הנקירה של חבית הבוק הראשונה. עכשיו, זה דבר, זה חגיגה שמאוד...
זה פסטיבל, מה זה?
זה חגיגה שמאוד נפוצה באזור פרנקוניה, בצפון בווריה, ובעיקר בעיר במברג. עד היום זה קורה דרך אגב. כל מבשלה באזור נובמבר קובעת תאריך, ואז בבית הבירה של המבשלה עושים חגיגה, נוקרים את החבית הראשונה, כולם שותים את הבוק, כולם מבסוטים. לפני זה אי אפשר לשתות בוק. אחרי זה, אני כבר עושה בספוילר, ישתו את הדוק. אחרי זה, by the low. אחרי זה ישתו את הדופלבוק, אבל בנובמבר מתחילות החגיגות, ומה שקורה, זה אני זוכר כשהיינו שם, פשוט היינו הולכים על הלו, מסתכלים, איזה מבשלה עושה את ה...
כן, יש פרסום.
יש פרסום, איזה מבשלה כן. עושה את הבוקביר אנשטיך הזה, והיינו רצים ממקום למקום כל פעם שמישהו עושה, כי זה כיף, זה חגיגה, כולם מגיעים
עם הכוסות. כן, זה מעבר שלה לשתות את הבירה, בוא, זה כל ה...
זה כל הכיף מסביב, כי עושה הסיבה למסיבה.
בדיוק, כל הרעש והאנשים והבירה והאוכל והמוזיקה, זה זה מדהים, זה קטע מדהים, וכמובן שבתאריכים האלה בגרמניה, מזג האוויר הוא...
הוא כבר מתחיל להיות קריר.
מאוד ידידותי לשישה פלוס אחוז.
לשישה אחוז המלטים.
בדיוק, אז יוצא פיקס. עכשיו...
בוא ניכנס קצת לעומק.
בדיוק, לפני שניכנס להגדרה של הסגנון, בוא נגיד, נחזור רק על זה, שאמרנו בהתחלה שאנחנו מדברים על משפחה. כמו ב-IPA, שיש לנו...
New England IPA, West Coast IPA, Hazy IPA.
אז גם כאן יש לנו, בבוק, יש לנו משפחה. קודם כל יש לנו את האורבוק, שזה הבוק המקורי. אור זה בעצם...
מהמקור.
למדתי את המילה הזאת.
אורקוול, פילזנר, אורבוק.
בדיוק, כמו פילזנר אורקוול. אז יש לנו ככה, יש לנו את הבוק, יש לנו את הדופלבוק, יש לנו את ה... אני מנסה לחשוב את הסדר הנכון להגיד, כי אז... יש פה איזשהו טריקיות, שנייה. נכון. אז אנחנו נלך
מתחילים
ככה.
מתחילים בבוק.
מתחילים
באורבוק. נתחיל באורבוק.
אורבוק, בוק ודופלבוק. אוקיי?
לא.
לא. אורבוק, בוק, דופלבוק, אייסבוק. אוקיי? אחר כך יש לנו את ההלרבוק, מייבוק.
אוקיי.
אוקיי? ואז יש לנו את ה... ואז יש לנו את הטקסס בוק.
אז אני קורא, אני מסדר את זה בצורה אחרת. אני מסדר את זה לפי עונות השנה. לפי כרונולוגיה.
ברור שאנחנו לא נסדר את זה אותו טובה. מי שחשב...
אז אני אומר ככה, אורבוק נובמבר. אחרי זה יש לנו, אחרי נובמבר יש לנו דצמבר, יש לנו את הקריסמס, אז זה ויינאכטס בוק. אחרי שיש לנו את הקריסמס, יש לנו את החורף, אז יש לנו את הווינטר בוק. ואחר כך יש לנו את הקיץ, אז יש לנו את, את האביב, אז יש לנו את המי בוק. ובאמצע יש לנו את הוויצן בוקים למיניהם.
טוב, אז בוא נגיד שאני הלכתי לפי הצבעים.
את הלכת לפי הצבעים והחוזקים, אני הלכתי לפי השנה.
ואתה הלכת לפי השנה, רק למי שלא הבין פה את
השיח. אז בוא נעשה אותם סדר.
ויש לנו גם את הבוק ההולנדי.
שהוא משהו דומה, אבל שונה.
נכון. אז אמרנו שיש לנו את הבוק הגרמני, יש לנו את הבוק האמריקאי, יש לנו את הבוק ההולנדי.
ויש לנו את הטייש, שהוא בוק.
ויש לנו את הבוק. בקיצור.
בקיצור.
אז זהו.
אז בואו נתחיל אחד-אחד לקלף את הבצל הזה. אז בואו נתחיל עם האורבוק. אורבוק, בירה קהה יחסית, מהגוני והלאה.
קצת פחות ממהגוני.
אוקיי, קצת פחות ממהגוני, בוא נגיד, נחושת. נחושת כהה. כמו שאמרנו, כל הבירות שאנחנו מדברים עליהן במשפחה הזאת, הן כולם מלט פורוורד, כולם עלטת בזה.
אין קשות לארומה, בדרך כלל בגרמניה הקשות שהשתמשו בו, קשות אציל.
אציל גרמני.
דיברנו על העניין הזה בפרק של הקשות, מה זה קשות אציל, ומה זה קשותים שהם כבר כל מיני פיתוחים.
האקספשן היחידי זה המייבוק, שהוא טיפה יותר מריר מעבר לנושא של האיזון. נותנים בו עוד טיפה מעבר לאיזון של הלטת. אז זה קודם כל כולם. עכשיו, את סידרת את זה לפי הצבעים.
צבע, כן. צבע ואלכוהול.
את סידרת לפי הצבע ואלכוהול, אני סידרתי לפי עונות השנה, ואת תראי שבסופו של דבר זה די דומה.
בדיוק.
אז אם אנחנו היינו באורבוק, אז בואו נמשיך לוויינאכטסבוק או לווינטרבוק. הוויינאכטסבוק זה גרסת קריסמס, וויינאכטס בגרמנית זה חג המולד. הוא יותר כהה.
למה אתה לא יכול להגיד קריסמס? למה אתה צריך להגיד וויינאכטס?
כי אני נאמן למקור. חוץ מזה, את תראי על הבקבוקים, אנחנו, את תראי, בקבוק שכתוב על הוויינאכטסבורג, את יודעת שזה הקרסת קריסמס של...
אתה יודע שאכלת אותה בהרבה אלכוהול.
כן, בדיוק. אז זה בוק, אבל עם טיפה יותר אלכוהול.
בדיוק. תכף אנחנו גם נדבר על השמות שלהם.
ואם אנחנו הולכים על הווינטר בוק, אז זה בוק עם טיפה יותר אלכוהול וגם טיפה יותר צבע.
נכון.
הוא יותר קה, זה מתאים
לסדר
שלך.
נכון.
ואם אנחנו הולכים הלאה למי בוק, אז פתאום אנחנו כבר יותר בהירים, וזה הגיוני, כי מייבוק זה כבר לקראת החורף, לקראת הקיץ, סביב.
אתה הלכת הלאה.
אני הלכתי הלאה, את נעצרת פה.
אני התחלתי איתו.
את התחלתי איתו, נכון. והמייבוק והלרבוק, שהם די...
נכון, הלר נגיד שזה בהיר.
הלר זה בהיר, אז... וגם פה, להיכנס לדקדוק הגרמני, או לא נעזוב את זה. זה יכול להיות או הלר או הלס, תלוי למה מתייחסים, אם מתייחסים לבוק או מתייחסים לבירה.
נכון.
כי זה עניין של זכר וניטרלי וכאלה. כן, אני תמיד חייב את ה... אז זהו, אלה כל העניינים. אז בואו נצא את זה עכשיו בצורה מסודרת, נצא סיכום, כמו שאת תמיד אוהבת לסכם את הדברים, כי אני תמיד אוהב להתפרע.
לא, רגע, תדבר על הבוק ההולנדי.
בוק הולנדי. אז אותו בוק, מן הסתם גם יוצא, אני לא יודע אם אפשר להגיד לייצא, אבל נמכר.
בגלל שזה באירופה.
כן, בדיוק, זה אירופה ישנה. אז הוא באמת נמכר גם לאזור של ההולנדים, שגם להם היו...
מי בישל אותו, אבל? הבלגים.
רגע. זה בושה, זה הגיע להולנד, כי בהולנד היו נמלים שהאוניות של ההנזה יכלו לחנות בהם, לעגון בהם. זה הגיע להולנדים, ושם הם התחילו לשתות את זה, וזה היה דומה מאוד. ושוב, אותו סיפור, לא רצו להביא אותו, רצו לייצר אותו.
רצו שיהיה להם יותר זול.
רצו שיהיה יותר זול, ואז התחילו לייצר אותו. ואז היה לנו את כל הנרוץ קדימה בהיסטוריה, ואז אירופה התחלקה למדינות, ואז הולנד בנפרד ובלגיה בנפרד. ואז מה שקורה, שהבלגים עם מסורת בישול הבירה מאוד מאוד רצינית שלהם, התחילו לייצר בוק כדי למכור אותה לשכניהם ההולנדים. אז נכון להיום, יש לנו בוק ביר שמיוצר בבלגיה. ברוב המקומות שמייצרים את הבוק ביר, זה מיועד לשוק ההולנדי, ושאריות שלו אולי דולפות לכל מיני מקומות אחרים. הרעיון של הבוק הזה הוא קצת שונה. הוא לא כמו הגרמני, כי בו אנחנו מדברים על בלגים, הם בועטים כמה שרק אפשר בכל חוקי התואר והדברים האלה. קודם כל הוא אייל, הוא לא לגר, הוא מאוד כהה, הוא תמיד יהיה כהה, אין בוק שהוא בהיר, הוא תמיד יהיה כהה, ולפעמים גם זורקים בו כמה וכמה תבלינים, כי אתה יודע, זה...
כי אי אפשר בלי.
כי אי אפשר בלי, זה בלגים. וגם אם אתם מסתכלים על בקבוקים, אז הבוק ההולנדי זה B-O-K, והבוק הגרמני זה B-O-C-K.
B-O-C-K.
זה בעצם ההבדל. אז זה מין אח חורג כזה. זה אותו מקור, אבל שלקחו אותו לכיוון אחר ולא לכיוון של הלגר.
אז בוא נגיד שאתמול ישבנו בפאב, ואמרתי, וואלה, אנחנו הולכים לדבר על בוק, בא לי לשתות בוק. בוא נסתכל אם יש להם בתפריט בוק, ואז ראיתי את הברבר בוק. ברבר בוק. אני אגיד את האמת, לא בא לי לשתות ברבר באותו רגע, כאילו קיביתי שיהיה בוק אחר. ואז כאילו אמרתי לעצמי, רגע, למה הברבר הבהירה לא נחשבת לבוק, והברבר הקהה היא כן נחשבת לבוק? כי מבחינת אחוזי האלכוהול, זה עונה על הזה, מבחינת...
פה זה הכל דומה, למעט הצבע. וזה בדיוק הנקודה, שהבוק ההולנדי תמיד יהיה כהה.
בדיוק, בכיוון שזו בירה שמיוצרת לשוק ההולנדי, אז לכן הבוק יהיה כהה.
ולכן קראו לו בוק.
בדיוק, והבירה הבהירה לא תיקרא בוק, למרות שהיא גם כן, אחוז אלכוהול גבוה, מלטפורד.
הם שניהם אותו דבר, 8.5 לדעתי שניהם.
בדיוק, שזה כאילו נתון היסטורי כזה, מעניין.
זה כן, זה להידבק בכל זאת. בואי, ההגדרה של בוק זה מעל 15 מעלות פלטו, רמת סוכר מסוימת.
רמת סוכר, כן.
מעל 15 פלטו, וזהו. זאת אומרת, זאת ההגדרה, אז בגדול, כל בירה יכולה להיקרא בוק.
זאת שאלת השאלות, אנחנו תכף ניכנס למאפיינים, לקריטריונים של הבוק, אבל השאלה שאני רוצה שאנחנו נשאל אותה עכשיו וננסה אולי לענות עליה בהמשך, האם כל בירה חזקה באלכוהול יכולה להיקרא בוק?
אז התשובה היא לא, התשובה היא לא.
כמו שדיברנו. לא נחכה לאחר כך.
לא נחכה לאחר כך, התשובה היא לא, זה מאוד מאוד פשוט.
למה?
זה הכל, כי...
תסביר.
כי זה מכלול של דברים. זה מכלול, אי אפשר לקחת בסגנון רק את האלכוהול ולהגיד, אוקיי, כל מי שיש לו אלכוהול 6.5 ומעלה, הוא נחשב בוק. לא, כי זה יכול להיות גם, זה יכול להיות גם IPA עם מעל 6.5. זה עניין שזה מכלול של דברים?
לא, אז אוקיי, אז אני אגיד, אז אני אוסיף עוד נתון, ואני אגיד, האם כל בירה שהיא חזקה באלכוהול, והקשות, כאילו המלט הוא בפרונט, ואין קשות כמעט מורגש בלגימה שלך בחייך, בוק?
לא.
אוקיי.
גם לא.
למה?
כי יש פה עניין של state of mind, יש פה עניין של הכוונה.
וואו, וואו, עכשיו אתה מחזיר אותי לפרק שהרבנו בדיוק, בו, בפרק, בדיוק. סליחה, בפרק שהתווכחנו בו.
בדיוק, זה בדיוק העניין, זאת בדיוק הנקודה. זאת אומרת, את יכולה לעשות שתי בירות שהן דומות, ולקרוא לכל אחד בסגנון אחר, כי זה עשית אותו בצורה, התכוונת לעשות אותו בצורה הגרמנית, וזה התכוונת לעשות אותו בצורה, לא יודע מה, בלגית.
אז מה שאני רוצה להגיד פה, זה מה שאתה אומר, זה ממש ממש חשוב, למי ששותה את הבירה, אוקיי? מי שזה מעניין אותו, בוא נגיד ככה, וצורך את הבירה ושותה את הבירה, בסגנונות האלה, ממש, 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 ממש חשוב להסתכל על התווית.
אני אומר את זה.
להבין מה אתה שותה, כי אם אתה רואה שזה הולנדי, אז אתה יודע שאתה תקבל בירה כאה.
נכון. ואם זה בגרמני, ולא רק זה, תקבל
ואתה לי אל כאה. כאה. ואם אתה תשתה גרמני, אז אתה תקבל בעיר, לגר שהוא כזה נחושת כזה.
בדיוק.
בדיוק.
זה
ממש שאני... ממש חשוב לדעת לקרוא את התוויות, ואני אומרת לך שאחד הפרקים הבאים שלנו יהיה לדעת על תוויות בירה. כן. אנחנו נלמד איך קוראים תווית בירה, כדי להבין מה אנחנו שותים.
כן, כי אם את רואה בוק, אז את צריכה גם להסתכל מאיפה הבוק הזה הגיע.
מאיפה הבוק הגיע,
או,
בדיוק.
כבר דיברנו על זה. אם את רואה פילזנר, את צריכה לדעת שאם הוא הגיע מממשלה גרמנית, הוא יהיה צלול, ואם הוא הגיע מממשלה אמריקאית, אז הוא יהיה קשוטי ולא צלול. אז זהו, זה
אני לא אגיב על אני לא אגיב על הפילזנר האמריקאי.
טוב, אז איך אנחנו מתקדמים מפה, שנלך לשתות משהו?
נשתה?
כן, בוא נשתה איזה משהו. נשתה. אז טייסטינג רום.
טוב, אז אנחנו בטייסטינג רום שלנו, ומה אנחנו טועמים היום?
בואי תגידי את.
וואי וואי. וואי וואי.
ויינחצבוק. ויינחצבוק.
זה היה קצר.
כן, אבל זה עדיין. ויינחט זה חג המולד, ויינחצבוק זה בוק של חג המולד.
בוא נגיד מה אנחנו רואים על התווית, אני רואה טייש, אני רואה שלג כזה, תווית כחולה עם שלג, יושב על
מזחלת שלג,
מזחלת שלג ומחזיק כוס בירה עם צעיף כזה אדום שמתנפנף לו ברוח.
ומרביץ גלישה של שלג בשמיים.
זה נראה, בוא נגיד לפי התווית אתה כבר יודע שזה בירת חורף, מה זה דרך אגב?
זה השמן, זה הממשלה. שווננבראוש. זאת הממשלה, וזאת בירה שהיא גם, הבאתי אותה ממרטף הבירות המיושנות שלנו.
אז אני אגיד שגם היום שלחתי אותך למרטף.
בגשם.
בגשם. והבאת שני בקבוקים. הבאת בקבוק אחד, שהוא דופלבוק של איינבק.
נכון.
שהחלטנו לא לפתוח אותו היום.
שהוא כתוב עליו ווינטרבוק, מה שאומר שהוא יקהה.
נכון, והחלטנו לא לפתוח אותו היום, אלא בפרק הבא אולי נראה.
אם יצא לפועל.
והבקבוק השני שהבאת זה הבקבוק הזה.
כן, מה שכתוב על התווית עוד, ביר רגיון אובר פרנקן, אזור הבירה של פרנקוניה העילית. זאת אומרת, הם מאוד מאוד פטריוטים ומאוד גאים ביותם פרנקונים ולא בוורים. שוב, בירה מיושנת, הפק תוקף שלה זה נובמבר 15, זאת אומרת, היא כבר 8 שנים פגעת תוקף.
אני מציעה שלפני שתמזוג, תנקה קצת את האבק רזנים של להיכנס לזה.
כן, בהחלט נקה.
אני אגיד אולי עוד משהו, שככה התלבטנו עם לטעום בירות שאפשר להשיג אותם על המדפים בארץ, או לא יודעת, זאת אומרת, הייתה לנו דילמה.
והחלטנו לטעום בירה שאי אפשר להשיג אותה למדפים, גם לא בארץ.
והאמת שיוצא שאנחנו טועמים בירה שלא תמיד ניתן להשיג על המדף, אבל באיזשהו מקום זה די ממחיש את הסגנון, אז
כן. אז בוא ניתם.
יאללה.
בקושי היה רעש של גזים.
אבל השפריץ לך על הפרצוף.
אבל השפריץ לי בכל זאת. וואו, איזה צלולה.
טוב, אוקיי.
אין גזים בכלל, אני כבר רואה את זה.
היא פגעה תוקף 2015. אוקיי, כמה אחוזי אלכוהול רק תגיד?
6.9 אחוזי אלכוהול. בוק. בוק, אבל ויינח בוק. של חג המולד, אז הוא קצת יותר חזק באלכוהול.
חזק באלכוהול. אז אנחנו יודעים שזה לאגר?
יודעים שזה לאגר, יודעים שהוא קצת יותר כהה מהבוק הרגיל.
בדיוק.
יותר חזק באלכוהול. יפה. היא פשוט יפה.
וואה, תקשיב, אתה מזגת לך כמות, אני עכשיו רוצה לראות איך אתה הולך להתמודד עם זה.
אם היא תהיה טעימה, בלי שום בעיה.
טוב, קודם כל, לחיים. אז אני אגיד לפני שאני לוגמת, שהבירה היא בצבע חום בהיר, נחושת, חום בהיר. לא נחושת, זה יותר מכתום, אוקיי, אבל חום בהיר, כמובן שהיא ללא גזים כבר, ו...
ללא קצף, ללא גזים.
ללא קצף, בדיוק. אני מריחה כבר, אני לא רוצה לעשות לה עוול בקטע הזה. דיברנו על אחוזי האלכוהול הגבוהים שלה. הריח שאני מריחה עוד לפני שאני לוגמת, זה באמת הריח הזה של הפירות היבשים, של הפירות החומים.
של תאנים, ריח של תאנים יש פה.
של צימוקים ושל תאנים ושל שזיפים, וריח כל כך, ארומה כל כך מורכבת, והיא גם רק בהערכה היא מזכירה יין. אני חושבת שזה הקטע של הצימוקים.
יכול להיות, חסר לה גזים. אם היה לה גזים, היא הייתה מושלמת.
אז כמו שאמרת, היא ללא גזים, אבל היא מרגישים בירה עם גוף. קודם כל, יש לה גוף.
מאוד. אבל היא לא כבדה.
לא, זהו. זה מה שרציתי להגיד. אבל הוא לא גוף שיושב לך על הלשון. לא, אתה מרגיש את הגוף, כשאתה מארסל את הבירה בחלל הפה, אתה מרגיש את השומניות הזאת של הגוף, אבל זה לא בירה כבדה שיושבת לך על הפה. נכון?
לא.
בלחך. היא... ממש, ממש, היא ממש
היא
לא.
היא מאוד יבשה
בסיום. היא יבשה, והיא באמת בטעמים של, של פירות יבשים. אני בעיקר תואמת צימוקים.
אני תואמת טענים, צימוקים, טיפה איזה משהו, לא יודע אם זה שוקולדי או פרלין שוקולד, פרליני כזה, כי יש לה איזשהו
אני
משהו.
אני חושבת שמה שאתה תואם כ...
משהו קקאווי כזה.
קקאווי.
קקאוויש, קקאוויש היום אומרים באנגלית.
אני חושבת שמה שאתה מזהה כקקאו או קפה, זה אולי באמת תלתת קרמל שנכנס פה, בכמות מאוד 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 קטנה. אני לא יודעת איזה לתת קרמל,
קרמל כאה בטוח.
הזה, אבל זהו, אבל זה כנראה שזה לתת קרמל בכמות קטנה, שנותן לזה איזה הינט קטן כזה של קקאו או קפה. עכשיו, אז אתה מרגיש אותו כמעט בסוף. אתה לא מרגיש אותו בהתחלה. וואי, אתה גמרת את כל הכל.
אפרופו סוף, כן, אמרתי את הכל. היא פשוט טובה.
אתה גם תואם את הלטת הנוסף, את האקסטרה לטת הזה, אתה תואם גם בבסיס של הלטת, כאילו הלטת הבסיס, ואתה גם תואם את אקסטרה הלטת הקרמלי. אתה לא יכול להתעלם מהאקסטרה הזה של הקרמליות של הלטת.
היא מורכבת, היא מעניינת, והיא אך ורק לטת, היא רן הצגבות. בלי שום דבר, בלי תבלינים, בלי כלום.
יש בה שכבות של ארומה, שכבות של טעם, היא מאוד מאוד
אני חייב להגיד שאני זוכר את הבירה הזאת, שקניתי אותה באיזה סופרמרקט בבמברג, ואחד מהם שתינו כשהוא היה טרי, אני חייב להגיד שהוא עכשיו הרבה יותר טוב.
האפטר טייסט שלה הוא באמת, דרך אגב, מאוד יבש.
כן, היא הרבה יותר מעניינת, ממה שהיא הייתה כשהיא הייתה צעירה.
כן, אני חושבת
צעירה.
שהאישון שלה עשה אותה מורכבת יותר בטעמים. אתה כן תואם טעמי חימצון וזה, כן אין לה גזים, כבר תיזהר, אתה שופך אותה.
לא, לא, צעירה.
כן אין לה גזים, אבל היא הופכת יותר ליקרית כזאת.
כן,
היא לגמרי. היא הופכת להיות ליקרית. אולי זאת המילה, כדי לתאר אותה איך היא ניתמת עכשיו, כמו ליקר. כמו ליקר שזיפים, כמו ליקר...
לגמרי.
תאנים, משהו כזה.
טוב, אז זאת הייתה הוויינחצבוק של שווננבראו, שווננברוי ליתר דיוק, 6.9% אלכוהול,
בירה באמת,
8 שנים פגעת תוקף, וואלה, למעט נושא הגזים שנעלם, אין לי משהו...
אין לי שום בעיה לשתות אותה עכשיו.
אין שום בעיה לשתות
כאילו
אותה,
כאילו לפתוח כן, או לשתות אותה.
היא ממש ממש החזיקה מעמד יפה מאוד את ה-8-9 שנים האלה.
אז לחיים.
לחיים.
אחלה בירה. טוב, אז חזרנו מהטייסטינג רום שלנו, ואני, יש לי הרגשה שקצת יצאנו לטייסטינג רום בצורה קצת מבולבלת אולי, למי שלא ממש מכיר את הסגנון הזה. אז בואי
תעשה, את טובה בסדר.
בדיוק, אני צריכה לעשות סדר. בוא נגיד ככה, שבעצם המקור של הסגנון הזה, של הבוק, הוא בגרמניה. דיברנו על איינבק וכל הסיפור, ושהבירה הגיעה למינכן. כשהיא עברה מאיינבק למינכן, היא בעצם... הפכה מ-אייל עם קצת 30% חיטה, היא הפכה להיות ללאגר בלי חיטה. אוקיי? חשוב להגיד שהיום גם הבירה בוק של איינבק היא לאגר.
כן. הם אישרו...
זו נקודה ממש חשובה.
הם אישרו קו עם אותם, עם החבר'ה
ממינכן.
אבל זה דברים שקרו רק...
מאוחר יותר, לא משנה. אבל אם אנחנו מדברים על היום, כשאתה בא ושותה בירה בוק, לא משנה איפה ומי ומו,
זה יהיה לאגר.
זה יהיה לאגר, אוקיי? אוקיי, דיברנו על זה שאנחנו מדברים על סגנון בירות שהם, סגנון שהוא חזק באלכוהול. אנחנו מדברים על לפחות 6.5% אלכוהול פלוס. בדופלבוק אנחנו מדברים על...
עוד לא דיברנו על
זה. לא משנה, אבל בדופלבוק אנחנו מדברים על לפחות 7% אלכוהול. אז אייסבוק אנחנו מדברים על 12% אלכוהול. צבע, אנחנו מדברים על טווח מאוד רחב של צבע, מבהיר לאמבר, לנחושת, למאגוני, ווינטרבוק יכולה להיות ממש בירה כעם. דיברנו על הנושא של המרירות, מרירות מאוד נמוכה בסגנון הזה, אנחנו מדברים על 25 IBU, מה שבעצם הופך את המרירות לכמעט, כמעט בלתי מורגשת בחך, מול האינטנסיביות של המלט.
רק נועדה לאזן את הלטת, שלא יהיה לנו פצצת מתיקות.
בדיוק, כי, ואמרנו שמשתמשים בגרמניה, אנחנו משתמשים בקשות שהוא אציל.
גרמני, כן.
כן, קשות גרמני אציל.
הלרטור, מילטפרו, טטנגר.
בדיוק, הסגנון הזה הוא מלט, אמרנו שהוא המלט הוא בפרונט. מסורתית, אני רוצה לדבר רגע על הבישול המסורתי, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, נדבר על זה אחר כך. אחר כך נדבר על זה. בסדר, וזה בגרמניה. עכשיו דיברנו על הבוק ההולנדי, אמרנו שהוא כאי יותר והוא אייל, ולא התעכבנו שנייה על הבוק האמריקאי, שנקרא, אפשר למצוא אותו בשם טקסס בוק, שהוא עם תירס.
זה אני לא יודע למקום לא בוק. אז קודם כל, המותג הכי ידוע שלו זה שינר בוק,
כן.
הוא התחיל בעיירה, בעיר שינר, באזור טקסס, לכן קוראים לו טקסס בוק. אין לי מושג למה הוא בוק. הוא עם תירס.
תירס, אחוז
הוא אחוז
אלכוהול
נמוך.
הוא יבש.
הוא עם תירס. כן. אין לו טעם של לטת צהורה, יש לו טעם של תירס. בואי, לא יודע. אין לי מושג, אבל כנראה...
שוב אני חוזרת לעניין הזה, שאם אתם מורידים מהמדף, בירה בוק, שאתם רואים שהיא אמריקאית, או בוק בסגנון אמריקאי, אז מאוד יכול להיות שאתם מקבלים בירה שהיא בירה, עם תירס, ואחוזי האלכוהול.
נכון, נמוכים יותר.
נמוכים יחסית.
ועוד דבר, יש מותג בירה שנקרא בוק, מותג פורטוגזי, מפורטוגל, הוא נקרא בוק, והוא לא קשור לבוק, יש לו בוק כהה, יש שם בוק בהיר, המותג עצמו זה שם בוק.
אוקיי.
אז לא להתבלבל איתו. אז זהו, אז אמרנו, אורבוק זה הבוק המקורי, וההתפתחות שלו התחיל כאל נגמר כלאגר, צבע נחושת בעיר עד חום. הלרבוק או מייבוק זה הבוק בצד השני של מזג האוויר, הבהיר יותר, הוא טיפה יותר מריר, אבל בלי הטעמים של הפירות החומים הפירות היבשים.
שנותן את התחושה הזאת של יין.
של חמימות.
של יין.
כן, בדיוק.
הרבה פעמים כשאנחנו לוגמים בוק או דופלבוק, אנחנו, איך זה כתוב, תמיד מוקח כמו יין.
יש לך חמימות יין כזאת.
וגם באף.
זה הקרמליות של הלטטים הקרמלים, שעוד מעט נדבר גם בדיוק ממה זה עשוי. יש לנו את האמריקן בוק או הטקסס בוק, שוואלה, אין לי מושג מה הקשר בינו לבין בוק,
אבל הוא קיים.
אבל הוא קיים, כן, הוא קיים.
להתכחש.
עכשיו אני רוצה לדבר על משהו שנקרא דופל בוק.
אוקיי.
או בעברית פשוטה, פעמיים בוק. וזה סגנון שיש עליו סיפור מאוד מאוד נחמד. ומה הסיפור הזה אומר? בנצרות הקתולית של הימים ההם, היה צום שהתחיל פחות או יותר באזור פברואר, משהו כזה, והסתיים באזור בפסחה, באזור אפריל. בכל התקופה הזאת לנזירים היה מותר לשתות, אסור היה להם לאכול. אז מה החכמים האלה עשו? הם לקחו את הבוק, שהייתה בירה מאוד מאוד טובה, הוסיפו לה עוד יותר לטת, ואז בעצם יצרו בירה שהיא תהיה מאוד מאוד מזינה ומאוד טובה ומאוד כיפית לשתייה, ואז הם שיחקו אותה בכל צום, בכל הצום בכיף.
ואז זה אומר גם, אבל יותר אלכוהול בו. אם יש יותר.
כן, זה נכון, אבל הם דאגו לזה שהתסיסה תסתיים גבוה, ואז האלכוהול
יהיה...
ואז יתיים קצת פחות אלכוהול. עדיין יותר אלכוהול מבירה רגילה, אבל לא כמו שאנחנו מכירים היום.
תסביר רגע תסיסה, מה שאמרת עכשיו.
מה שקורה זה שיש לנו את רמת הסוכר. השמרים בתסיסה אוכלים את הסוכר, הופכים אותו לאלכוהול. ככל שיהיה יותר סוכר, יהיה יותר אלכוהול. אבל יש לנו אפשרות גם לשלוט... על הקטע של עד כמה הם יאכלו את הסוכר.
בתסיסה, להחליט
כן.
מתי
אם
אנחנו...
אם ניתן להם תנאים טובים, אז הם ימשיכו לאכול. אם קצת נציק להם, אז הם יפסיקו באיזשהו שלב לאכול, ואז אנחנו בעצם נקבל ההפרש בין הסוכר ההתחלתי למה שנשאר בסוף, זה הופך לאלכוהול. אז אם נציק להם והם לא יסיימו את העבודה כמו שצריך, אז נקבל קצת פחות אלכוהול.
ויותר סוכר בבירה.
ויותר סוכר בבירה, וזה יותר מזין וזה יותר טוב. ויש איזה סיפור נחמד שמדברים, מספרים על הדופלבוק ועל הנזירים של פאולה.
נכון, הסיפור שכולם מכירים, ולטובת מי שלא מכיר, על הנזירים שצמו את צום הלנט, שזה צום, חתיכת צום ארוך, שאסור היה לאכול, מותר היה לשתות, אז הנזירים אמרו, אוקיי, מותר לשתות, בוא נשתה בירה. שתו בירה בתקופת הצום, איכשהו השמועה התפשטה והתגלגלה, והגיעה לאוזניים של האפיפיור, והאפיפיור אמר, מה? אני לא מאמין, שותים בירה? אבל אסור, אנחנו בצום, מותר רק לשתות. אמרו לו, תראה, מה תראה?
היא צריכה לעשות זה במבטא איטלקי.
אני לא יודעת, אתה יודע להגיד את זה במבטא איטלקי? אמרו לו, תראה, מה תראה, זה בירה, זה בכל זאת, זה לשתות, זה, פה, שם, משם, לפה, לפה, לשם, הוא התעצבן נורא, כעס, אמר, תביאו לי חבית.
מהפנקו לו, תביאו לי חבית.
אני רוצה לטעום את הבירה הזאת, את הדבר הזה שהם שותים, מה זה הבירה הזאת, איזה מין נזירים, ככה שוברים את הצום, לא בא בחשבון, אמרו... אין מה לעשות, אפיפיור רוצה, יאללה. לקחו חבית בירה בלית ברירה, העמיסו אותה על עגלה ויצאו לדרך ממינכן,
בעצם
מפאולנר, כן? לכיוון רומא. חתיכה דרך.
900 קילומטר.
900 קילומטר. הלכו והלכו 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 והלכו.
עלו את האלפים, ירדו את האלפים.
עלו, ירדו, כל הזמן הזה חבית. דון דון מתגלגלת לבגלה, הלוך חזור, הלוך חזור. מה קורה? בואו, מה קורה לבירה שהיא ככה כל כך הרבה זמן?
מייצרים מן ה-IPA. לא, זה סיפור אחר של בירה, אוקיי?
כל כך הרבה זמן בדרכים מתלטלת ומטלטלים אותה ובגשם ובשמש ובלא יודעת מה. מגיע סוף כל סוף החבית לאפיפיור, ואומרים לו, אדוני, הנה
מה שהחבר'ה שלך שותים במינכן.
מה שהחבר'ה במינכן שותים, בבקשה, בוא תיתם. עכשיו, מה קורה, מה אמרנו? מה קורה לבירה ככה שמטלטלים אותה?
מתקלקלת.
מתקלקלת, ברור שהיא מתקלקלת. פתחו לאפיפיור את החבית, מזגו לו לקוס, אמרו לו, בבקשה, אדוני, תתאם. הוא תאם את זה, ירק את הבירה שהייתה, כמו שאמרנו, מקולקלת, ואמר, אוקיי, אם זה מה שהם שותים בצום, הם צדיקים, הם צדיקים, מגיע להם, הם סובלים, אז אני מאשר להם לשתות את הבירה הזאת.
יש, ניצלנו.
ואז ניצלנו ככה, וככה נשמר לו הסגנון, והמשיך להתקיים, לחיות ולבעות.
כמו כל דבר שמגיע בהתחלה רק לקבוצה מצומצמת, פתאום מישהו קלט את זה ואמר, אה, רגע, גם אנחנו רוצים, ואז זה יצא. עכשיו...
ואז התפתח לו, בעצם
התפתח לו הסגנון הזה. תצגנון. עכשיו, אני חייב להתוודות. אני כל חיי חשבתי שדופלבוק זה בירת חורף.
זה נשמע הגיוני, זה בירה עם אחוז אלכוהול גבוה, עם גוף מלא.
נכון, אמרתי, דופלבוק זה בירת חורף. ואז אמרתי, רגע, אבל זה לא מסתדר לי, יש פסטיבל במינכן, השטארק ביר פסטיבל, פסטיבל הבירות החזקות של פאולנר, אני חושב שהוא במרץ. ואמרתי, מה היה, אבל למה לעשות פסטיבל דופלבוק במרץ? כי זה כבר סוף החורף, אנחנו מתחילים את החורף בינואר. וכשישבתי על התחקיר לפרק הזה, פתאום נפל לי הסימון. הדופלבוק זה לא בירת חורף, הדופלבוק זה בירת פסטיבל. הפסטיבל זה הוא אותו יום שלפני תחילת הצום, והרבה מכירים אותו גם בשם מרדי גרה. זה יום של עושים כיף ושותים ואוכלים לקראת הצום. וזה היום שבעצם הדופלבוק יוצא לשווקים, אזור פברואר. ואז נפל לי, הבנתי את הרעיון. נכון שזה איכשהו חפיפה לחורף, אבל הבירה עצמה היא לא בירת חורף. עכשיו עוד דבר.
בהגדרה.
בהגדרה. עכשיו עוד דבר לגבי...
שזה ממש שבירה, כאילו שחיטה של פרה.
כן, שחטו לי את הפרה מול העיניים. עכשיו עוד דבר, הדופלבוק המקורי אמנם היה מתוק, הדופלבוק העכשווי, שהמותג הכי הכי נחשב שלו, והכי הכי מציין את הסגנון, זה הסלווטור של פאולנר, המקורי כאילו, הוא מאוד יבש. הוא אמנם מאוד מאוד מתוק בהתחלה, עם הרבה סוכר, אבל בסוף שלו הוא מאוד מאוד יבש. זאת אומרת, זה לא משהו שמעיק ונשאר, ואז כן אפשר לשתות אותו גם אחרי שהחורף ככה...
אנחנו גם יודעים שסיומת יבשה בבירה, הרבה פעמים עשו במיוחד שהסיומת תהיה יבשה, כדי שאנשים יצרכו יותר ויותר, כי ברגע שהסיומת תהיה יבשה, זה לא עושה לך חשק לשתות עוד ועוד.
זה לא כבד על הנשמה.
נכון.
אז זה, כן, זה הדופלבוק ומאיפה הוא הגיע. עוד דבר אחד נחמד לגבי הדופלבוק, השמות של הבירות.
הסיומות. כן.
הדופלבוק המקורי נקרא סלווטור. זה הדופלבוק שבושל במבשלת, במנזר של פאולנר. סלווטור הוא המושיע, הוא אישי עליהם בזמן הצום. מבשלות אחרות שעשו את הבירה לא יכולות לקרוא לזה סלווטור, אבל הם כן רצו לתת איזשהו כבוד לבירה הראשונה, אז הם נותנים לדופלבוקים שמות שמסתיימים בסיומת התור. אז כל בירה שאתם תראו על המדף שמסתיימת בסיומת התור, זה אומר שהיא בסגנון הדופלבוק.
אוקיי. אז שוב, זה מתחבר לעניין של התווית ושל
איך קוראים את
בדיוק. בדיוק, לדעת מה שאתה לוקח ובעצם מה אתה תקבל. אייסבוק. דבר על האייסבוק.
אייסבוק זה בעצם דופלבוק. על סטרואידים. מה זה אומר? מבשלים דופלבוק, ואז זורקים אותו להקפאה. מה שקורה בהקפאה, המים קופאים יותר מהר מהאלכוהול. וברגע שהמים קופאים, אם אנחנו נוציא את המים, אנחנו נקבל עם בירה מרוכזת, עם אחוזי אלכוהול גבוהים יותר, זה בעצם זיקוק בהקפאה.
זה, דיברנו על זה בפרק של הבירות חורף, הסברנו את כל הסיפור הזה בעצם, למה אתנול וכל הסיפור הזה. אתה אומר זיקוק בהקפאה, אבל זה לא נכון.
למה לא?
כי בירה לא מזקקים.
כן, סוג של, אבל...
אוקיי, זה יכול לייצר איזשהו...
נכון, אבל הקטע הוא שבסופו של דבר, ברגע שאני מקפיא את המים, אני מוציא את המים, הבירה נהיית יותר מרוכזת, גם בטעם וגם...
זה ריכוז, זה לא זיקוק.
האגדה מספרת שבמבשלת קולמבאכר, בקולמבאך, בבוואריה, אחד המתלמדים שם, הברומאסטר, אמר לו, תכניס את החבית לאולם התסיסה, הוא לא היה לו כוח, השאיר את החבית בחוץ, למחרת החבית קפאה במשך כל הלילה, היה קר, הגיעו בבוקר,
ראו את החבית
מפוצצת, הברומאסטר תפס את הקריזה, בתוך החבית באמצע היה עדיין נוזל, כי הכל קפא מבחוץ פנימה, אז הוא אמר לבחור, בתור עונש אתה שותה את זה, כי הוא היה בטוח שזה משהו זוועתי, ואז הבחור שותה, ואומר וואלה, ומתחיל לכבד את כל החברים שלו, וכולם שמחים וצוהלים, והנה נולד לנו האייסבוק, ואז באמת היום ממשיכים את זה הלאה. הפרקטיקה הייתה בעצם להשאיר את החבית בלילה בחוץ, ואז הקור שהיה בחוץ בעצם הקפיא את הבירה.
אני אספר שגם האייסבוק שלי נולדה בוט. עשיתי בוק, הכנסתי למקרר, ואז אחד החברים בעת בלי לשים לב בבקר טמפרטורה שנמצא בתחתית של המקפיא, ובאנו בבוקר, שוד ושבר, הבירה. פותחים את המקרר לראות מה קורה, לקחת מדידה וכו', שוד ושבר, המכסה עלה למעלה, קרח יצא החוצה, ואמרנו, אוי ואבוי, הלכה הבירה.
אבל יצאה הבירה פצצות.
תקשיבו, זה אחת הבירות שלא הצלחנו לשחזר אותם. אז אמרתי, צריך לקרוא לו שיבעת לנו בבקר עוד פעם, כדי לנסות לשחזר את הבירה.
עכשיו, יש טקס מסוים היום למזוג את הבירה הזאת. כמובן, אפשר למצוא אותה בבקבוק, אייסבוק, הידוע ביניהם בארץ זה של שניידר וייס. זה בעצם, זה לא דופלבוק, זה וייצן דופלבוק, זה דופלבוק עם חיטה. ומה שעושים...
שזה שמרי אל.
שזה שמרי אל, כי אמרת קודם, נכון?
אמרנו חיטה.
זה עוד התפתחות שלה. יש וייצן בוק ויש וייצן דופלבוק.
נכון.
שהם חיטה ואל. בקיצור, מגיעים לבר, הם מקפיאים את הבירה בדמיג'נים קטנים כאלה, ובאחד המקומות שהיינו במינכן, שדיברנו עליו בסדרה על
טיולים. כבר השתפחנו על הבירה הזאת.
כן. אתם מקבלים מין בקבוק כזה של בערך 2 ליטר של בירה קפואה, ואז הופכים אותו ופותחים ברז בתחתית, ולאט לאט מטפטף הריכוז, הנוזל. ומבקבוק של ליטר מוציאים משהו כמו 60 מיליליטר, כן. משהו כזה. משלמים הרבה כסף על זה, אבל וואלה, זה שווה
לא, זה בירה מהממת, בירה טעימה, הייתי שותה ממנה עכשיו, חבל על הזמן.
אז זהו, זה הדופלבוק, שהוא בעצם התפתחות של הבוק, קצת יותר חזק, קצת יותר מתוק. הדופלבוק, מבחינת הטעמים שלו, חזק מאוד הפירות היבשים שם. מאוד מאוד.
ההרגשה של היין.
ההרגשה של היין, ההרגשה של הפירות היבשים, שמגיע מהלטטים הקרמלים הקיים, ויש גם דופלבוק שהוא בהיר. לא לקחת את זה כמובן מאליו, שכולם קהים, יש גם דופלבוק בהיר.
כן. עכשיו, אתה רוצה לדבר קצת על הבישול עצמו?
כן, בוא נראה קצת טיפים לבשל את הבירה.
כן. אז אני רוצה להגיד שבאופן מסורתי את הבישול של הבוק בבווריה, אז הם היו עושים את זה בשיטה שנקראת דיקוקשן.
נכון, זה בעצם איזושהי שיטה כן. שאת שמה...
דאבל את... או טריפל גם.
טריפל דיקוקשן
כן,
אפילו.
כן, כן, כן.
זה מה שקורה בשיטה הזאת, את שמה את הבירה להשריה במים, את ה... סליחה, את הלטת.
לא, את הלטת.
את הלטת כן. בהשריה במים, בטמפרטורה mm-hmm. מסוימת, ואז צריך להעלות את הטמפרטורה. אז מה עושים? לוקחים חלק מהעיסה הזאת, mm-hmm. מרתיחים אותה ומחזירים אותה, ואז בגלל שהיא בטמפרטורה הרבה יותר גבוהה, היא מעלה את כל הטמפרטורה.
נכון, לא לוקחים בעצם את כל הגרעינים ומעלים להם את הטמפרטורה, מוציאים חלק, מעלים את הטמפרטורה, מחזירים, ואז
מעלים,
ככה
מעלים
אנחנו...
את הטמפרטורה לרמה של רתיחה.
נכון. היום, וזה, והשיטה הזאת היא נותנת טעמים מאוד מאוד מיוחדים,
נכון.
מאוד טעמים מאוד קרמלים ומאוד מיוחדים לתירוש.
נכון, כי מה שעושים בעצם, אנחנו מרתיחים את הנוזל, גם אפקט מייארד שם עובד בצורה יותר חזקה ומייצר לנו מלנואידים,
כן.
וגם הסוכרים מתקרמלים, ואז כשמחזירים מקבלים טעמים קרמלים, מלנואידים.
אבל היום איכויות הלטת הן הרבה יותר טובות ממה שהיה פעם, ואנחנו יכולים, אם אנחנו מדברים פה על טיפים למבשנים, אז אנחנו באמת יכולים להגיע לתוצאה הזאת בסטפים של משינג.
נכון, אומרת, בסטפים ובשימוש בלטתים מיוחדים.
בדיוק, אבל, ולהשיג תוצאה שהיא אחלה והיא מספקת, ולא צריך לעשות דיקוקשן, שזה חתיכת
טיים קונסיומינג.
וואו, כן, עשינו את זה, וזה היום אין הצדקה.
אני זוכר שעשינו את זה פעם עם פילסנר, עשינו שני בישולים, אחד דקוקשן, אחד רגיל, ובאמת הדקוקשן יצא יותר קרמלי.
נכון, אבל בתכלס היום יש לך המון לטת קרמל
שאתה יכול להשתמש. יש לי לטת קרמל כהה, שיש לו את הטעמים של הפירות, יש לי לטת מלנואידין, יש לי ויינה, יש לי מינכן, שגם הם לא חסר להם טעמים מלנואידים. אפשר להשתמש בכל הלטטים האלה, אז באמת חשבון גרעינים של בוק ודופלבוק יכיל הרבה לטטים של, אם זה בוק בהיר אז הרבה ויינה, אם זה בוק יותר כהה, הרבה יותר מינכן ועוד קרמלים קצת יותר כהים, ואם אנחנו הולכים על הדופלבוק, אז לטת מלנואידין ואפילו לטת קרמל מאוד מאוד כהה.
אנחנו מדברים על זה שהסיומת של הבירה הזאת צריכה להיות יבשה, מה זה אומר יבשה? כשאנחנו שותים את הבירה, אנחנו מרגישים את הגוף, אנחנו מרגישים את הקרמל, אנחנו מרגישים את הלטת, אבל באפטר טייסט שלנו...
אין מתיקות.
בדיוק.
זה כליל.
ככה, עושים ככה עם הלשון על החך, ואנחנו אומרים, וואלה, בא לי עוד שלוק, ובא לי עוד שלוק, ובא לי עוד שלוק. השאלה, איך אנחנו מצליחים לייצר את זה בבישול הביתי, את היובש הזה?
אז אם אנחנו רוצים להגיע באמת לבירה שיבשה, אז אם אנחנו עובדים על סטפ אחד, אנחנו צריכים לעשות את הסטפ באזור ה-63-65 מעלות, שייתן פירוק הכי יעיל של הסוכרים, כדי שיהיה לשמרים מה לאכול. אם אנחנו יכולים...
כי ככל שהם אוכלים את הסוכרים, הבירה בעצם
תהיה יותר יבשה. בדיוק. ואם אנחנו יכולים לשלוט על טמפרטורות, אז צריך לעשות מנוחה אחת באזור 40-50 מעלות, ואז אנחנו מפרקים מה שנקרא קשרים של 1-6,
כן.
קשרי המילן
כן,
של 1-6, כן, כן. מפרקים אותם, ואז מקבלים יותר שרשראות פשוטות יותר, ואז ל-62, בין 62 ל-65 מעלות, להפעיל אלפא, להפעיל בטא המילז, כדי שעוד יעשה פירוק, ואז ל-72 מעלות, להפעיל בצורה אופטימלית את האלפא המילז,
כן.
וככה בעצם אנחנו עוברים על כל הטמפרטורות שמפרקות לנו, כדי באמת ליצור מצב שהביר בסוף תהיה הרבה יותר יבשה.
עכשיו, מבחינת טמפרטורת סיסה,
טמפרטורה תסיסה קרה מאוד.
מה זאת זה אומרת, קרה מאוד?
קרה מאוד, אזור ה-8-9 מעלות, היא צריכה להיות מאוד מאוד איטית, היא צריכה לעבוד בלי יותר מדי טעמים פירותיים שיבצרו. Mm-hmm.
שמרי לאגר כמובן.
שמרי לאגר כמובן, תסיסה איטית, תסיסה קרה וארוכה.
מה ההפשלה של הבירה הזאת?
הדופלבוק מבשילה יותר זמן, הבוק קצת פחות זמן, לדעתי לא פחות מחודש, ההבשלה של הבירה. לוקח זמן.
יותר אפילו, לא?
הדופלבוק כן. אפילו יכול להגיע ליותר. אם אנחנו רוצים לקבל את הדופלבוק בפברואר, אז כבר בדצמבר להתחיל להכין אותה.
הרבה פעמים מה שקורה כאן בארץ, זה שהמזג האוויר הוא כל כך חם, כאילו רוצים לייצר בירה לחורף, והמזג האוויר הוא כל כך חם, ש...
אתה לא יכול לחשוב על לייצר עכשיו בירת
כאילו,
חורף.
כאילו, כן, אתה רוצה, מה שקורה זה כזה דבר, אתה רוצה, אתה אוהב לשתות בחום בירה קלה, אוקיי, ומרווה, וקשה לך לחשוב על עכשיו להתחיל לבשל בירה שהיא כבדה, ועם אחוזי אלכוהול גבוהים, שצריכה להבשיל תקופה ארוכה, אוקיי? כן. כאילו יש איזשהו קטע, הרבה פעמים בקיץ אנשים בהם, מה, אני רוצה עכשיו לשתות את הבירה, מה עכשיו אני...
אז זהו.
צריך... אז זה איזושהי בעייתיות בקטע הזה, וצריך, בבירה הזאת צריך לעשות חשיבה למרחוק.
עכשיו עוד דבר, עוד דבר מאוד חשוב, הכמות האלכוהול הגבוהה בבירה לא מגיעה מסוכר, לא מוסיפים סוכר לבירה.
לא חלס ושלום.
שלא כמו שעושים בבירות בלגיות, פה כל חשבון הגרעינים הוא מלטת. הכל מלטת, מה שאומר שהבירה כבדה, הבירה עם גוף, הבירה עם הרבה טעמים, מלא טעמים.
מה שאומר שהמחלים צריכים להיות בהתאם.
מה שאומר שמחלי המשינג צריכים להיות בהתאם, כי לא כל מערכת בישול יודעת לבשל, יודעת להכיל. ניקח מספרים, אם אנחנו בשביל...
אני במערכת שלי לא יכולה לעשות.
נכון, את במערכת שלי יכולה להכניס ל-20 ליטר יחס של משהו בערך 5.5 קילו גרעינים.
אני לא יכולה, לא יכולה לבשל...
את לא תגיעי בחיים.
לא, בחיים לא.
כדי, בוא נגיד לך, אם על 20 ליטר של בירה של 5% אלכוהול אנחנו שמים בערך 5 קילו גרעינים, על בוק אנחנו נשים 6.5 קילו, ועל דופל בוק אנחנו כבר נגיע ל-7 קילו.
נכון.
תחשבו, זה פי 1.5 יותר. זה פי 1.5 יותר ממה ששמים בדרך כלל, אז באמת צריכים להכין מקום מש מאוד מאוד גדול.
נכון. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בוק ועל דופל בוק, תמיד יש איזשהו מושג כזה שככה רפרפנו עליו בסיפור, אבל מדברים על לחם נוזלי.
כן. אז כן, זאת הבירה שנקראת לחם נוזלי. היא פשוט, היא כל כך מזינה, והיא נוזלית, והיא עשויה מגרעינים.
אז זה בעצם היה מרכיב מאוד מרכזי ובסיסי בתזונה היומיומית. אנחנו כל הזמן אומרים וחוזרים ואומרים את זה.
נכון. בוא נגיד, בתקופת צום הלנט, זה היה המרכיב הצונתי.
בדיוק, בדיוק.
לשום דבר אחר לא.
נכון. אוקיי, אז אולי לסיום, אנחנו נזכיר כמובן את ה-BJCP, כי אי אפשר בלי ה-BJCP, ואנחנו נגיד מה, איך הוא מגדיר, במגדיר הסגנונות בעצם.
בוא נגיד שה-BJCP לא מגדיר את הבוק כמו שאנחנו הגדרנו אותו. מבחינת ה-BJCP יש בוק כהה, ויש בוק בהיר. זה שני הבוגם ודופל בוק וויצן בוק. אבל אין את כל הניואנסים היותר
של
קטנים.
האייסבוק.
האייסבוק לדעתי יש, אבל את הוויינחס בוק, כן. ואת את החלוקה כמו שאנחנו עושים.
גם מייבוק יש.
מייבוק. מייבוק זה הלס בוק, כן. אצלם. זה אל בהיר. כן. בוק בהיר. אז מבחינת הסגנונות, 6C זה בוק כהה, אם אנחנו מדברים על מספרים, אז אלכוהול בין 6.3 ל-7.2, 20 עד 27 IBU, מרירות,
okay.
והצבע 28 עד 43 EBC, זה משהו כזה נחושת עד מהגוני. זה הדונקל, הכהה, והבהיר, אנחנו מדברים על 6.3 עד 7.4 אחוז אלכוהול, מרירות קצת יותר גבוהה, 23 עד 35, וצבע הרבה יותר נמוך, 12 עד 18 EBC,
זה
שזה
מר.
זהוב. זה מה שאמרתי, זה המרירות היא טיפה מעבר.
יחסית, תשכחי, כן, מר יחסית.
מר יחסית, אבל אל תשכחי שיש לך פה בקבון מאוד מאוד חזק של,
מלט.
של מלט.
כן.
אז זה לא בדיוק...
אבל אנחנו יודעים, דיברנו על זה גם בפרק של הקשות, אני חושבת, שכשהבירה היא יבשה, אתה מרגיש אותה מרה יותר. הרבה יותר מרה ממה שהיא באמת מרה.
נכון.
זאת אומרת, יובש אבל... נותן לך תחושה של מר יותר.
אבל פה יובש פה... הוא בא לך רק בסיומת, ולא בהתחלה. לא יבשה מההתחלה, היא יבשה רק בסיומת. ההתחלה מאוד מלטית,
כן.
והסיומת היא כזאת. בשביל זה המרירות נמוכה רק ברמה של לאזן. לאזן.
כן, עכשיו שאלה האחרונה שיש לי אליך, זה מותגים בארץ. איזה מותגים של בוק בעצם, אם היום אני רוצה ללכת לקנות? אז דיברנו על הברבר.
אז קודם כל, ברבר בוק זה הברבר ההולנדי. ממשלת אלכסנדר עכשיו יצא עם בירה בוק חדשה שלהם. בוקים עוד יש לנו בארץ.
מיקלר היה פעם בוק. נכון.
מיקלר עשו בוק, אבל בואי, מיקלר, זה לא בדיוק בוק קלאסי.
לא.
דופל בוקים, זה כן, זה יש לנו הרבה, יש לנו של טוכר, יש לנו של ליבנברוי, יש לנו...
פאולנר,
ברור. יש לנו את הוויצן בוק, הוויטוס של ויינשטפן, יש לנו את האייסבוק של שניידר, יש לנו את הדופל בוק של ריגלי, התור 20. וואי, זה
בשליפה.
זה בשליפה מהזיכרון של הבירות האלה שיש לנו. ושוב, דופלבוקים בדרך כלל, אתם תראו אותם נכנסים לשוק באזור ינואר. אזור ינואר מגיעים לשוק בימים נורמליים, הדופלבוקים.
כן. טוב. זהו. אוקיי.
אז היה לנו...
היה פרק מעניין היום.
פרק מלטי.
פרק מלטי ואלכוהולי מעט. אני מאוד נהניתי היום.
גם אני, אבל הוא פחות אלכוהולי מהפרק הבא.
נכון, אבל אל תגלה מה היה.
לא מגלה. אבל כן, הפרק הבא יהיה יותר אלכוהולי.
הפרק הבא, אנחנו כבר נדבר על בירות חורף, בירות כבדות, ושם ככה...
יהיה פרק
מלטי. נעבוד.
שם נעבוד, ניתן עבודה.
ניתן עבודה, בדיוק. אז זהו, אז תודה שהייתם איתנו. המון המון תודה, ואני רוצה להגיד גם שתודה רבה לכל מי שיוצר איתנו קשר, ועל המחמאות, ועל הפרגונים, והחיזוקים. אוהבים אתכם מלא, באמת.
שתו באחריות, באיחוד בוקים.
ודופל בוקים, ותענוג, תפגשו אותנו גם בפייסבוק, אנחנו נעלה את הדברים.
ונתראה בפרק הבא.
אז יאללה ביי.
יאללה ביי.